כן, אז שוב ערב טוב לכולם, ושכל אחד יחשוב טוב על מה שהוא אומר, כולל אני כמובן. נהיה כזה זה מונצח, אפשר יהיה להגיד לא אמרתי. כן, בבקשה. בן משה, היום זה ה-30, וואו, זה לעילוי נשמתו, רבי יעקב חיים בן משה, זכרונו לברכה, יעקב סקרבניק, לעילוי נשמת נועם יהושע בן יעקב. זה לא ה-30, זה כבר היה, אבל זה השנה. אולי בשנה, הבחור. אז אנחנו נמצאים פה בעיצומו של פרק י"ג, ובעזרת השם אני מקווה שיסתייע, ניגע היום בשאלה שבאמת צריך הרבה גדלות דמוכין כדי להתמודד איתה. זה הפנים ההפכפכות של האמת היחסית מול האמת האבסולוטית. ויש לזה הרבה מאוד השלכות, והשאלה הראשונה, כמובן, תכף נגיע לזה, השאלה הראשונה, איך בכלל מגיעים לזה מתוך מה שדיברנו עד עכשיו? זה נושא, אגב, שלדעת כל מפרשי התניה, מופיע כאן באופן מאוד חריג. זה לא נראה ככה, אבל זה כאילו זה במאמר מוסגר. זה התייחסות חד פעמית של האדמור הזקן לנושא הזה. יש עוד מקומות שבהם זה ברמז, אבל פה זה בפירוש. תופס פה בקרנב של הנושא המאוד מסובך הזה, ונותן את כל התורה לרגל אחת בכמה פסוקים קצרים כדרכו, שכל פסוק הזה באמת מכיל טילי טילים של עקרונות נשגבים. אבל כדי להגיע לזה צריך ללכת צעד אחד אחורני. מה שהיה רבא אומר, כמו שראינו בברכות סמך א', היה אומר כגון אנא בינוני, כן? ודיברנו באמת בדקות הקודמות לגבי השאלה מה זאת אומרת, איך רבא ראה את עצמו כבינוני, רבא הצדיק, שעליו מעידה הגמרא שהוא לא פסק פום מגירסי, ותורת השם חפצו יומם ולילה, איך אפשר להגיד על אחד כזה שהוא במרכאות רק בינוני, מה, הוא לא צדיק? ברוך אתה אדוני למלך העולם שהכל נהיה בדברו. אז אומר בעל התניא, רבא מחזיק עצמו כבינוני אך דלא פסיק פומי מגרסה, ובתורת השם חפצו יומם ולילה, בחפיצה וחשיקה ותשוקה ונפש שוקקה להשם באהבה רבה כבשעת קריאת שמע ותפילה, ונדמה בעיניו כבינוני המתפלל כל היום. זה למעשה הפואנטה. אז הוא אומר, את רבא אמר, כמו שאמרנו מקודם, אני הרי נדמה בעיניי כאחד שמתפלל כל היום. הוא לא התפלל כל היום, הוא למד כל היום, והתפלל גם כנראה די הרבה, כן? כלומר, יש בתפילה, כן או לא, תכף ניגע בשאלה הזאת. אבל בכל מקרה הוא אומר, רגע, מתי יש לי זמן לחתוך? אני מתפלל. הוא אומר להתפלל, הולך ללמוד. הוא אומר ללמוד, הולך להתפלל. מתי יש לי זמן לחתוך? מתי יש לי זמן לאיזה הרהורים זרים להיכנס לי בראש? אין להם מקום להיכנס. אז מאיפה אני יודע שאני צדיק? מקסימום אני יכול להגיד על עצמי שאני בינוני. כי מה הגדרה של בינוני? זה אחד שבזמן שהוא עסוק בעבודת הקודש, הוא לא חוטא. אלו יהורים. אז אומר רבא, עובדתי, זה המקסימום שאני יכול להגיד על עצמי. וכבר דיברנו מקודם שלא מדובר כאן על איזה צניות מזויפת, חס וחלילה. אלא הגדרה שהיא חודרת ונוקבת ומדויקת כחוט השערה. רבא אמר לעצמו, לא אמר, כן, אבל אנחנו מפרשים את זה לאור דבריו של בעל התניא, ונניח לרגע שהייתי מפסיק ללמוד. הייתי לומד בבוקר, לומד, 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 ובשלב מסוים הייתי יוצא לעבודה. מי יודע מה הייתי שם? יש לי הוכחה שלא הייתי נופל? אולי היה לי איזה פיתוי, משהו? איך תדע? אנחנו יכולים להגיד, ברור לנו שלא. אבל הוכחה יש? אין? כי רבא כל הזמן יושב ולמד, כל הזמן יושב והתפלל. וזה באמת מה שהוא אומר כאן, שהוא החזיק את עצמו כמו שהוא היה בקריאת שמע ותפילה. ההנחה פה היא ש... בן אדם שנמצא בקריאת שמע ותפילה נמצא כל הזמן באיזו התעלות עצומה. כן? הוא מגדיר עצמו באמצעות ארבע מילים: חפיצה, חשיקה, שוקה ונפש שוקקה. כל זה להשם באהבה רבה. כן, מה בדיוק ההבדל ביניהם? זה אנחנו נדון בזה בעזרת השם בהמשך. באמת שכבר דיברנו על זה קצת, מי שזוכר, אחרונית, בפרק ג', כן, דיברנו קצת על העניין הזה. אבל בכל מקרה, הרי אם מדובר כאן על רבא שיושב ולומד כל היום, זאת אומרת, איך אנחנו בצורה ציורית נגיד, יש לו את הרע שעורב מבחוץ ומחכה להפיל אותו, אבל הוא יושב, מחכה, ואין מתי. הוא כל הזמן יושב ולומד. הוא מתפלל.
אז מה, מי זה צדיק לגביו של לדידו של רבא?
אז רבא, לדידו של רבא, זה אחד שיודע להגיד על עצמו שגם בזמן שהוא לא נמצא בזמן התפילה או בזמן לימוד תורה, גם אז הוא חסין מחטאים. לא חוטא. מובטח לו שלא יחטא.
אבל מישהו שהוא לא עושה את או מתפלל או לומד, איך הוא יכול להיות צדיק?
זה שיכול להיות, מה? עוסק בחיי המעשה, עוסק בצורכי ציבור באמונה, מנהל קופת גמ"ח. לא, הולך לנהל קופת הגמ"ח שלו. הולך לעבוד, הולך לעבוד בשדה. גם רבא היה הולך לעבוד.
זהו, בעיניו ערך של עבודה וחיי המעשה הוא לא פחות מלימוד תורה ותפילה.
תלוי מה אתה עושה בזמן העבודה. תלוי איך אתה עושה את העבודה.
אם אתה נושא ונותן באמונה.
בדיוק. זה ממש אמרתי להגיד. בגלל זה זאת השאלה הראשונה ששואלים את הבן אדם. נוסעת ונתת באמונה? קבעת עיתים לתורה?
זו השאלה השנייה?
כן.
זה הסדר?
זה הסדר. כן? למה? כי קודם כל, הכי חשוב, כי זו המכשלה העיקרית. גם כשהיית בחיי המעשה בחוץ, נסעת ונתת באמונה, עכשיו יש לזה כמובן אין סוף פירושים, מה זה בדיוק נקרא נסעת ונתת באמונה? כן? זה לא, בקיצור, לא כך ענייננו כרגע. אבל בכל מקרה ברור שבן אדם שעומד במבחן, רק הוא יכול להגיד על עצמו שהוא עמד במבחן. לא היו נסיבות שבהם הוא עמד במבחן. הוא לא יכול להגיד, אם היה מבחן הייתי עומד בו, בוודאות. לא יכול להגיד דבר כזה. לכן רבא אומר כאן שהחזיק את עצמו כבינוני. לא שהוא בינוני, אלא כבינוני. כן, כמו שהגמרא, וכאן אנחנו מבינים קצת מה אמר האדמו"ר הזקן בפרק הראשון, אפילו כל העולם כולו אומרים לך צדיק אתה, היה בעיניך כרשע. אל תהיה רשע, תהיה כרשע. זה כף הדמיון מאוד מאוד חשובה פה בעניין הזה. כלומר, באמת, אתה לא חייב לחשוב שאתה רשע, אבל מצד שני, כל זמן שאין לך הוכחות חותכות שאתה באמת לא רשע, אז תהיה בעיניך כרשע. למה? כי אז אתה תיזהר לא ליפול. לא יהיה לך ביטחון עצמי מופרז. לא תחשוב, אני צדיק, כן, אני לא יקרה שום דבר. כן, אתה תחשוב, אתה תיזהר, אשרי האיש מפחד תמיד. מה הוא מפחד? שהוא ייפול. לכן הוא כל הזמן נזהר.
תאמין בעצמך דיון אותך?
בדיוק, כן. היינו כהן גדול שבגיל 80 נהיה צדוקי. כן, אין חסינות מהבחינה הזאת. אז לכן, מכיוון שדיברנו בתחילת הפרק על זה שיש תקופת חסינות לבינוני שבה מובטח שהוא לא נופל, זה בזמן שהוא נמצא בקריאת שמע ובתפילה. אגב, אתם יודעים שכמובן ההנחה פה בשולי הדברים זה שבינוני שנמצא בקריאת שמע ובתפילה הוא באמת מתפלל, נמצא בדבקות עצומה בקדוש ברוך הוא, ששם באמת שום דבר זר לא יכול להיכנס. ולא שהוא מתפלל, מחזיק את הסידור ביד והראש שלו רץ ומתזז בכל מקום אפשרי, מכל מחשבה אפשרית, מהרהר בכל הדברים. הוא אמר, אני עושה מדיטציה, תפילה זה כמו מדיטציה. כן? אני יושב והוגה כל מיני עניינים. לא בדיוק בתפילה, הוגה בכל מיני, זה הזמן, יש לי שעה פנויה בבוקר. חושב, מתכנן את היום, חושב על כל מיני עניינים פתוחים, זה זמן טוב, אף אחד לא מפריע מסביב. כן, אני יושב, זה זמן אפשר להתרכז בהרבה מאוד דברים נחמדים בזמן התפילה. כן, לעשות המון תכנונים ומחשבות, לפתור בעיות. כן, זה זמן מצוין, שקט ושלווה מכל הכיוונים. זה ברור. שלא על זה אנחנו מדברים. תשמע, אין לך מושג כמה מחשבות אפשר להכניס ב-25 דקות.
המחשבה שלך כל הזמן איך להשיג את השליח. איך להגיד שעמד.
מה, לאור זאת, לאור זאת, דוד, אתה יכול להגיד סנגוריה עכשיו, על אלה שרצים לתפילה. וכדי שלא יפריע לך שום מחשבות זרות, אתה רואה? הנה, שאתה מבין את כל המנייני בזק האלה, איזה ערך גדול יש להם. אין זמן לדבר. אתה רואה? אולי זה באמת העניין, אני מצווה ללמד סנגוריה, נכון? אין סנגוריה, למנייני מהירים. זאת אומרת שרק בן אדם שיכול להגיד ליבי חלל בקרבי, דוד המלך, יודע על עצמו שהוא צדיק. מי שלא יכול להגיד שהוא עקר את הרע מקרבו לגמרי, ושבנסיבות מסוימות, אני משווה את זה פה בפרק הקודם לאיזה מישהו שיושן, יושן בתוכו כמו איזה נמר שרובץ בתוכו, יושן, רק מחכה להזדמנות לזנק החוצה, ככה היצר הרע. כן, הוא עוקב אחריו כל הזמן, הוא אומר, אתה עכשיו מתפלל, אתה עכשיו לומד, אבל בקריאת שמע, חכה, עוד מעט נראה לך מי אני. ככה אומר היצר הרע, רק מחכה להזדמנות שהוא גומר להתפלל, גומר את הקריאת שמע, יוצא מבית הכנסת, ואז נותן לו זבנק, מתלבש עליו. יש סיפור ששמעתי אותו בשתי גרסאות. גרסה אחת היא הפוכה ממה שאמרנו עכשיו, והגרסה השנייה היא הגרסה שמתאימה למה שאמרנו עכשיו. אז אני כמובן מבין שתי הגרסאות אבחר בגרסה שמתאימה, כן, למה שאנחנו אומרים עכשיו. הסיפור הידוע על התוכחה של המגיד מדובנה והגאון מבילנו. כן? אמרנו את זה לדפי פה כבר כמה פעמים, אבל אז אמרנו את זה בנוסח הקודם. עכשיו נשנה קצת הנוסח כדי שזה יתאים למה שאנחנו אומרים פה. כן? לפי הנוסח הזה, המגיד מדובנה היה בן אדם היחיד כמעט, שהגאון מבילנה לא רק הסכים, אלא ביקש שייתן לו תוכחות. אז אני צריך מישהו שיוכיח אותי, איפה, אולי אני טועה פה, טועה שם, תן לי תוכחה. והמגיד מדובנה באמת היה מתראה עם הגאון אחת לשנה, לפעמים יותר, אבל היה ביניהם קשר קבוע והערכה הדדית מאוד עמוקה. זאת אומרת, זה ברור שהמגיד מדובנה העריץ את הגאון מבינה, הוא ראה בו את רבו, וגם הגאון מבינה מאוד מאוד העריך את המגיד מדובנה, במיוחד בזכות הכישרון הבלתי מצוי שלו למצוא לדברים הכי מורכבים, למצוא להם משל, להמשיל אותם בצורה כזאת שלוקח את העקרונות הכי מורכבים ומלביש אותם בסיפור. אז פעם אחת בא אליו הגאון למגיד, שקראו לו אגב שמו היה רבי יעקב קרנץ וצל, כן, דרך כוכב מיעקב, זה שם של הסט, אחד הספרים העיקריים שלו, כוכב מיעקב, שם שמו הוא יעקב קרנץ. הוא בא אליו ואומר לו, הגאון מבילנה, תוכיח אותי, אין לי תוזו תוכחה. אז אומר לו, הגיד מדובנה, אומר לו, בסדר, אני אגיד לך תוכחה. הוא אומר, תראה, אתה יושב פה כל היום ולומד, בתוך חדר שמואר על ידי איזה ששית או איזה נר או כמה נרות, אפילו השמש לא נכנס אצלך לחדר. אתה לא רואה שום דבר, אתה מנותק לגמרי מהעולם החיצון. זו חוכמה להיות ככה צדיק? ככה כל אחד יכול להיות צדיק. ככה אמר לו המגיד מדובנה לגאון מפילנה. ולפי הגרסה הזאת גאון מבילנה אמר לו, אתה צודק, נכון, אתה צודק. מה? כן, אז זו הגרסה שמתאימה לענייננו. זה לא הורס, זה טוב גם ככה וגם ככה. זה התכלית של הסיפורים, להדגים איזה פואנטה. כן? אז אמר לו הגאון, אתה צודק, וזה בדיוק מה שאנחנו אומרים פה. זה בדיוק רבא. כן, להבדיל, רבא ישב, למד, למה למד כל הזמן. מה היה אם הוא לא היה לומד? הוא בעצמו לא ידע. לכן הוא אמר, אני כבינוני, לא יודע מה היה אם הייתי מפסיק ללמוד. כל דבר, בדיוק על העיקרון הזה, מה שאמר המגיד מדובנה, הגאון מבין, אמר, היית מפסיק, מי ידע מה היה קורה? כן? אז זה, כן, יש פה איזו הדגמה לעניין הזה, של העיקרון הזה, שרק מי שבאמת עמד במבחן, וניצח בו, באופן מוחץ, אומרת שהוא ראה שבכלל אין לו מאבק, כן? מי שיש לו מאבק זה גם לא צדיק. מי שמנצח אבל צריך להיאבק בשביל זה, זה ההגדרה של בינוני. כן? כי בינוני צריך לזכור, זה אחד שלא חוטא, אבל זה בא לו בקושי. כל הזמן מאבק בלתי פוסק, הוא לאום מלאום יאמץ, כל הזמן הורדת הידיים. והנפש הבהמית למשל אלוקית, היצר הטוב והיצר, כל הזמן מאבקים. אבל הוא תמיד מנצח, אבל זה בא לו בקושי.
לפי ההסבר הזה, יוסף בן יעקב.
הצדיק.
כן.
זה בא לו
בקושי.
הוא היה צריך להיאבק.
היה צריך להיאבק.
עד
שראה
את אביו.
כן.
אם הוא היה צריך להיאבק,
אז הוא היה בינוני. באותו רגע. באותו רגע, אמרנו. שמה שקובע זה הגדרה רגעית, כי הרי יש צדיק של שנה לפני כן הוא לא היה צדיק, אז מה, בגלל זה הוא עכשיו לא צדיק?
שבע יפול צדיק וכאן, לא?
לא, צריך להבין,
לא, זה סטטוס, לא, לא,
לא, לא, זה סטטוס שמשתנה.
באותו
רגע היה לו נפילה?
אין לו יותר,
אבל אם הוא נשפם ביצר
לא,
זה
נקרא בינון. לפי ההגדרות של התניא זה בינון.
מה זה שווה התפקות צדיק
וכאן?
זה על משהו אחר.
להגדרה של זה, אחד שיושב ולומד כל הזמן ולא יוצא לאור של השמש, אז הוא בינוני.
הוא לא יודע מה.
הוא לא יודע. הוא לא יודע. הוא לא בא לכור ההיתוך של המציאות בחוץ. הוא לא עמד בניסיון.
יש לפוטיפר, אבל אין יודעים.
לפי נוסח אחר, אמר לו המגיד מדובנה, אמר לו בוא תצא החוצה, תסתובב בין אנשים, בוא נראה שאם אתה נשאר צדיק. אמר לו לא מבין, נכון, אתה צודק. כן, לפי הגרסה השנייה, רק בשביל להשלים, אז אמר לו המגיד מדובנה שלהיות גאון מבילנה, כשאתה יושב כל היום בחדר לא נכנסת קרן שמש, זה לא קונץ גדול. בוא נראה אותך לצא החוצה ונשאר צדיק, זה קונץ. אמר לה, גאון מבינה, אנחנו לא באנו לעולם הזה בשביל לעשות קונץ. אדם לא צריך להכניס את עצמו לניסיונות. זה המוסר השכל. עכשיו, איזה גרסה היא נכונה? שתיהן נכונות. לא יודע ששתיהן נכונות. זה נכון. זה נכון.
אז אם ככה, הגאון מבינה ראה את עצמו תמיד כבינוני.
כמו אבא,
לא יודע מה יהיה, אבל אני לא מכריש את עצמי,
לא מכריש את עצמי לניסיונות, בדיוק. כן, אז זה מה ש, אגב, מי שזוכר את הגמרא המפורסמת בפרק אמר רבי עקיבא, פרק תשיעי במסכת שבת, יש שם את הגדות הנפלאות של חז"ל בדפי פ"ז, פ"ח וכל הנושא של משה רבנו שעלה למרום והמלאכים באו שם אליו בטענות שבי תשבי, כן, שמה שבי תשבי, בסוף הוא שווה שם שבי, כלומר קיבל מתנות שם את הפטנט של הקטורת. אבל מה הוא אמר להם שם? אמר לה הקדוש ברוך הוא, הוא אמר להם שמה, כן, ישרפוני בהבל פיהם, אמר לה הקדוש ברוך הוא, אכול בכיסא הכבוד וענה להם. מה אומר להם? מה אמר להם משה רבנו? הוא אומר, רגע, כיבוד אביהם יש לכם? יש לכם פיתוי לגנוב? יש לכם פיתוי לרצוח? יש לכם פיתוי לחמוד? כן, הייתם משועבדים במצרים? אז איך אתם רוצים מהתורה? התורה לא בשבילכם. אז הרעיון הזה הוא בערך אותו רעיון. הוא אומר, התורה לא ניתנה בשביל אחד שלא עומד בניסיונות. כל הרעיון של התורה זה לעמוד בניסיון. התורה לא ניתנה למלאכים. כן? התורה לא ניתנה למלאכי השרת.
אבל איך הוא עומד בניסיון אם הוא נמנע מלהגיע לניסיון?
זה בדיוק הניסיון, להכניס עצמו לניסיון. אתה חושב שלשבת כל החיים... דוד, תנסה פעם לשבת יומיים רצופים בתוך חדר וללמוד כל הזמן בדרגת הריכוז של הגאול מווילנה, האמן לי שתי דקות אתה לא מחזיק מה.
בלי הדרגה הזאת גם.
כן, גם בלי הדרגה הזאת. כן, גם בלי הדרגה. זה בדיוק מה שאומרים על כל האלה, אישי ובוכר. הם בטלנים, שווים שם, שילכו לצבא כולם. בסדר, שילכו לצבא, אבל בואו נראה מישהו יושב ולומד יום אחד. כן, לא מבינים את המושג ממית עצמו בהועלו של תורה.
אמיתי.
מה? אמיתי, כן, לא דבר איתך שהוא משתמד, אני גם לא נכנס לשאלה.
הם יכולים... חלק לאדם, חלק לקדוש ברוך
הוא. זה, אתה יודע, מכתמי לשון שלא שייכים כך לעניינים. מה פה חלק לאשם, חלק לקדוש ברוך הוא?
בן אדם יושב ולומד כל היום, לא יותר מה
שקשור לך,
זה סיבופים, זה התעצפות.
לא, לא, כתוב והגית בו יומם ולילה. כל מי שמבטל את עצמו מתורה אפילו רגע אחד, כתוב לו שהוא חייב מיתה. אז הוא לא רוצה להתבטל אפילו רגע אחד. מה אתה אומר? שילך לעבוד? הוא לא רוצה לעבוד. זה לא שיש ערך דווקא לעבוד. יש רור, יש זבולון ויש יששכר.
זהו, איפה הוא פרנסה?
אין פה, אז הוא קיבל. מה? קיבל, הקדוש ברוך הוא עזר. מה? אני חושב שהוא ידיג את עצמו מאיפה הפרנסה? אני לא ידיג את עצמו. לא דאג לרגע מאיפה הפרנסה. דרך אגב, היו תקופות שהיה עוני מרוד אצלו בבית. כל גדולי ישראל היו תקופות שהיה אצלם עוני מרוד הבית ולא היה מה להכיל את פי הצף. כל זאת לא איבדו לרגע את ביטחונם בקדוש ברוך הוא. ברוך הוא יעזור. יש את הסיפור הידוע, עוד הסיפור אותו, לא נגלוש פה לסיפורים, כן? לא נלמד כלום מעוד סיפורים, למרות שסיפורים זה תורה שבכתב של החסידות. סיפורים אמיתיים, אמר בעל התניא, זה התורה שבכתב של החסידות. כי זה מעשה רב. זה מה שאומרת ללמד איך צריך להתנהג.
דרך
חיים. אז יש, הייתה גלות של הגאון מווילנה, אנחנו כבר עוסקים בגאון מווילנה, דרך אגב, זה מאוד סמלי שאנחנו מדברים על הגאון מווילנה תוך כדי לימוד תניא. כן, זה ממש לעשות שלום בפמליה של מעלה. זה ממש להשכין שלום בפמליה של מעלה. מה? זה לחבר. אגב, זה היה הרב קוק. הרב קוק היה לו מאחורי הכיסא שלו, שתי תמונות. של בעל התניא ושל הגאון מווילנה. כן. הוא טען שאין שום הבדל ביניהם. כן. שום הבדל. זה אותו דבר בלבוש אחר. אמר, זה מתחבר נפלא.
תענו.
זה דבר, קודם כל זה בכלל לא שאלה. מה, יש ספק שזה ככה? הרי הגאון מווילנה, גדלותו עצומה. ועל התניא, גדלותו עצומה. אז מה להגיד שאחד מהם טעה? חכמנא ליצלן, אלא מה? כל אחד היה לו את הדרך שלו להדגיש. זה 70 פנים לתורה. הרי הגאון מווילנה היה מקובל אדיר. כן, בכל הנושא של תורת המסתר, את הפירוש שלו, לא, אני חושב שכן זה רב חיים מוולוז'י, אבל את הפירוש שלו לספרד הצניעות, הוא כתב לכבוד יום הולדתו ה-13, לכבוד כניסתו לבר מצווה, עד ספרי הקבלה היסודיים יותר, ועד היום הפירוש לספרד הצניעות הזה, הפירוש לגאון מווילנה, מה שלא יודעים זה שהוא כתב את זה בגיל 13, את הפירוש הזה.
איזה כן? גיל? כמה היה לו לקראת העניין של סוד בגיל 13?
אבל נכנס הרבה לפני כן, כן, אני לא עושה אותו, ברגיש מספיק בטוח לכתוב את הפירוש, כן, את החידושים שלו מגיל 4, כן, יש את החידושים שלו מהבית מדרש, בגיל 4 זה חידושים מופלגים, כן, זה משהו מיוחד, בגיל 7 הוא הסביר שם לכל חכמי וילנה כל מיני סוגיות בלכות קידוש החודש של הרמב"ם, אני שאף אחד לא מבין. זוויות של הירח והכוכבים וזה, בגיל 7 הוא הסביר להם מה הרמב״ם רוצה להגיד שם. כשאומרים סתם הגאון ומתכוונים לגאון מווילנה, זה לא בכדי, זה באמת דמות זוהרת באופן יוצא מגדר הרגע. אין מה להגיד, ודאי הגאון. לא, זה התורה. מי שלומד תורה יש לו רוח הקודש, הפוך בה והפוך בה לכולה בה, נכון? זה הכל בשני. אז הסיפור היה גלות של הגאון מווילנה, יצא לשבע שנים גלות, שאף אחד אגב לא יודע מה הוא עשה שם. בניגוד לגלויות אחרות, על הגלות של הגאון מווילנה, הוא לא סיפר כלום, כמעט כלום. חוץ מכמה וכמה סיפורים שנשתיירו, שבכל זאת הוא אמר, כי הוא אמר שיש בזה ערך, הוא סיפר על אחד שהוא עקב אחריו, איזה בעל אכסניה, שהוא היה אצלו, שהוא עקב אחריו כי הוא גילה אצלו מידה בלתי מצויה של ביטחון בקדוש ברוך הוא. והוא ראה שם האדם שכל דבר, כל צעד ושעב, הוא בוטח, הוא עושה מה שצריך, אבל הוא בוטח בקדוש ברוך הוא. לא צריך להחזיק את הסכום עתק לפריץ. זה יומיים לפני, לא היה לו אגורה. והפריץ אמר לו, אם אתה לא מביא את זה, אני מכסח אותך ואת כל המשפחה, מזרור אותך לבור הכלא וזה. והוא שם לב שהאדם הזה לא מתרגש בכלל, לא דואג. זה היה בעל אכסניה שלו, שאצלו הוא שער. היה לזה חוכרים את הפונדק. אז הוא אומר לו, תגיד לי, מה אתה לא מודע? שמר זו! סוף הדור, שמר זו! עוד חצי יום, שלוש שעות, שעה. הם לא, הנה, הגיעה שעה יהודה. צריך ללכת לשלם לפריץ. אבל אין לך, השם יעזור. הוא מתלבש ומתחיל ללכת עם כיסים ריקים. הוא אומר, תגיד לי, מה אתה השתגעת? הוא הולך לשלם לפריץ שאתה יודע שאין לך? מה אתם דואגים, השם יעזור. הגאון מבין היה כל כך מסוקרן לראות מה יהיה בסופו של דבר, שהוא עקב אחריו. עקב אחריו לראות, וכמובן, שהשם עזר. שלא היו שום ספק, כן? אז אני אקצר את הסיפור, כי באיזה דרך כזו או אחרת פתאום, לא משנה מה, הוא ראה,
היה לו את
הכסף הזה, הוא חזיר בדיוק את הסכום שהוא היה צריך, זה היה כל כך ממש, וזה משהו שהסתדר ברגע לגמרי האחרון, ואמר, מידה כזאת של ביטחון, אמר, גאון מווילנה, אני חייב לספר לך. אז אחד הסיפורים היחידים, שהוא חלק עם אחרים לגבי זמן הגלות שלו. למה הוא בכלל גלה וכו', זה כל מיני השערות. טוב, נחזור לעניינים. בכל מקרה, זה העיקרון בנושא הזה של העניין של הבינוני, והעניין שבן אדם לא יכול להיות בטוח בעצמו, בשום צורה ואופן, אלא אם כן הוא באמת יודע בוודאות שהוא חסין לפני ליבי חלל בקרבי, ואף אחד מי יכול להגיד את זה על עצמו. כן, וכמו שאמרו רזל, אומר פה, כמאמר רזל, הלוואי שיתפלל אדם כל היום כולו. זה מסרת ברכות, אבל כתוב שם שהלוואי, למה? כי אז הבן אדם יודע שהוא לא חוטא, הוא מתפלל כל היום בדבקות בקדוש ברוך הוא. אז הוא לא חוטא. והנה, ממשיך בעל התניא ואומר, מידת האהבה זו האמורה בבינוני, בשעת התפילה, על ידי התגברות הנפש האלוקית, הינה לגבי מדרגת הצדיקים עובדי השם באמת לאמיתו. אין בחינת האהבה הזו נקראת בשם עבודת אמת כלל. כן? מאחר שחולפת ועוברת אחר התפילה, וכתיב שפת אמת יקון לעד, ועד ארגיע לשון שקר. כאן למעשה מתחיל אותו קטע שהזכרתי מקודם, פה מתחיל בעל התניא לדבר על סוגיה שהיא באמת אי אפשר להבין אותה לגמרי, בטח אפשר לקבל איזו תחושה על מה מדובר כאן. זה ההשוואה בין אמת אבסולוטית לאמת יחסית. מה זה אמת בכלל? האם אמת חייבת להיות אמת אבסולוטית, ואם היא לא היא שקר, או שיכולה להיות אמת שהיא לא אמת אבסולוטית, אבל לגמילו שקר? והאם אמת כזאת שהיא לא אבסולוטית, אלא אמת יחסית, האם זה לגריאותה או לא? כלומר, האם אנחנו רואים בזה פגם, או רואים בזה שבח? בכל זאת זה אמת. תכף אנחנו, כן, תכף אנחנו מגיעים.
ניצחו לי בלילה, ניצחו לי.
מה זה שייך?
הקדוש ברוך הוא לא, ניצחו לי בלילה, ניצחו לי, וזה לא האמת.
מי אמר לך שלא?
הגמרא אומרת שהוא צדק.
לא, שם זה לא עניין של אמת או של כזאת, עניין של קביעת הלכה.
הכבוד היום של יום הכיפורים, הוא אמר זה מחר, הוא אמרו להיום.
בסדר, אבל זה עניין של קביעת הלכה. מנגנון טכני שלפיו קובעים את ההלכה.
אז ההלכה היא...
לא, לא, פה מדובר על משהו אחר לגמרי. פה מדובר על מצב מסוים. שאתה אומר, האם המצב הזה אני יכול לחנות לו כמצב אמיתי, או שהוא מצב זמני וחולף, לכן הוא לא אמיתי. זה עניין אחר לגמרי.
כמו רבא.
כתב אמר לי יעקב. כתב אמר לי יעקב, שהקדוש ברוך הוא חותמו אמת, כתוב, נכון? כן. למה הקדוש ברוך הוא חותמו אמת? על איזה אמת מדובר שם? כן, או כמו שהוא אומר כאן, שפת אמת היא כאן לעד. מה זה? על מי זה נאמר? מי זכה, מי יכול להגיד שהוא הגיע למדרגה כזאת, שהוא יביא לתור שפת אמת היא כאן לעד? מי זה אותו אחד עם השפת אמת הזאת? כן? אז בואו ניקח קודם את מה שאומר פה בעל התניא ונפרק אותו קצת למרכיבים ונראה איך הנושא הזה מבצבץ ועולה כאן בין השורות. הוא אומר, כן, הסיומת של הפרק של הפסקה הקודמת, הנה מידת האהבה זו אמורה בינו עם בשעת התפילה על ידי התגברות הנפש האלוקית. זאת אומרת, בזמן שהבינו נמצא בתפילה, זה שעה מיוחדת, שהוא מרגיש דבקות עצומה בקדוש ברוך הוא, אז הוא לא יכול לחתום. אבל, אחרי שמסתיימת שעת רצון הזאת, הוא עלול ליפול. עלול לרדת במדרגתו. עכשיו, נשאלת השאלה, אם יש פה שני מצבים, מצב אחד שהוא דבק בקדוש ברוך הוא, ומצב שני שהוא עלול לא להיות דבק בקדוש ברוך הוא, איזה מהם הוא הנכון? איזה מהם מייצג את האמת לגבי מהותו של אותו אדם? האם האמת תמונה בזמנים הכי טובים שלו? או האמת תמונה בזה שסוף כל סוף הוא עלול ליפול? אז אולי זה מה שמייצג את האמת. האם יכול להיות אמת שהיא גם וגם? אולי זה גם וגם. אבל איך יכול להיות האמת שהיא גם וגם? אחד ועוד אחד שווה שתיים, זה גם וגם? זה גם שלוש? איזה מין אמת זאת שיכולה להיות גם וגם? שמעתם פעם על אמת שמשתנה? יכול להיות שהאמת שהיא משתנה. שפת אמת היא כאן לעד. המבחן של האמת זה שהיא תמיד נכונה. אז אם פה זה לא תמיד נכון, אולי זה לא אמת. זה רק אני אומר בתור מבוא. תכף נראה פה את העניין הזה. והשאלה שמעלה פה בעל התניא באמת בצורה מאוד ייחודית זה גם מה זה אמת ככלל ומה זה עבודת אמת. אדם שעובד את הקדוש ברוך הוא, איפה אפשר להגיד ובאילו נסיבות אפשר להגיד שזה עבודת אמת, באילו נסיבות אפשר להגיד שזה אולי אשליה. אדם משלה את עצמו שהעבודה שלו היא עבודת אמת ואולי היא לא כזאת. אולי לא כזאת, רק הוא לא יודע. מוכר לעצמו לוקשים. אולי. לא טועה לגמרי, טועה. תכף תראה למה אני מוחק את המילה לגמרי. אבל יכול להיות שהוא טועה, במשהו. ממשיך ואומר, בעל התניא. הנה, לגבי מדרגת הצדיקים עובדי השם באמת לאמיתו, אין בחינת אהבה זו נקראת בשם עבודת אמת כלל. איך אמר איינשטיין? הכל יחסי.
אז הוא קבע. אני הקבע שזה...
רגע.
כן, כן. אבל אתה יודע, שמת לב דרכו זה ככה, אבל גם ככה. זה עושים ככה.
זה יחסים.
צריך פה את הבוען. לעשות ככה, ואחרי זה ככה. צריך לפלפל. זה פלפול. פה, כאמור, השאלה היא כזאת. אם לגבי מדרגת הצדיקים עובדי השם באמת לאמיתו, בחינת האהבה הזאת של הבינוני לא נקראת בשם עבודת אמת בכלל. כן? אז אם ככה, איך אנחנו יכולים להרגיש מה זה אותו אמת? אמת. האם משהו הוא אמת? כמה הוא אמת? האם האמת הזאת היא אמיתית? או אולי כאמור זה איזה אשליה של אמת?
אולי
איזה דימות שלו. כן? אז בואו נראה. ולמה הבעיה? כי כמו שתיארנו מקודם אצל הבינוני, ממשיך פה בעל התניא ואומר, מאחר שחולפת ועוברת אחר התפילה, וכתיב, שפת אמת היא כאן לעד, ועד הרגיע לשון שקר. זאת אומרת, אם אתה לוקח את הפירוש של הפסוק הזה כפשוטו, שזה באמת מה שהפסוק הזה אומר, ממשלי, אומר, אתה רוצה לדעת מה זאת אמת? המבחן הוא מאוד פשוט. מבחן הנצחיות. מה שנכון תמיד, הוא אמת. מה שלא נכון תמיד, הוא לא אמת. ככה יוצא בפשוט מתוך העניין הזה. כן? אומר פה הרב שטיינזר, זאת הערה נפלאה. הוא אמר, למשל, מה המקור הלשוני של המילה נחל אכזב? מה זה נחל אכזב? בניגוד לנחל איתן, זה נחל שמדי פעם זורמים בו מים, מדי פעם לא זורמים בו מים. אומר הרב שטיינזר, נחל אכזב זה מלשון כזב. זה נחל שקרן. זה נחל שמשקר. מדי פעם מזרים, מדי פעם לא מזרים. אגב, המשנה במסכת פרה אומרת שאפילו נחל שמפסיק להזרים מים פעם בשבע שנים נקרא גם הוא נחל אכזב. כן? זאת אומרת, משהו שהוא לא יציב, הוא לא אמת. כזב, נחל אכזב, מלשון כזב. כן, אותו דבר גם אצלנו. אם זה לא משהו שהוא אמיתי כל הזמן, אז זה לא אמת. לפי זה הבינוני הוא לא אמיתי. אהבת השם שלו היא לא אמיתית. אם אתה אומר, היא נכונה רק בזמן שהוא בדבקות עצומה, בזמן קריאת שמע ותפילה, אחרי זה הוא נופל, אז אם ככה, הדבקות הזאת היא לא יציבה, היא לא קבועה, ולכן היא לא אמיתית. ולכן לכאורה הוא קובע פה, שלגבי הצדיקים, המדרגה הזאת היא לא עבודת אמת כלל. והשאלה הזאת מובילה לשאלה נוספת שהיא הרבה יותר קשה.
מה הכוונה לגבי הצדיקים?
לגבי הצדיקים הרי שאצלם אין נפילה, אצלם זה יציב.
נכון. אז יש את כל הצדיקים?
הצדיק הוא הרי שונה, הבינוני יש לו את הנפילות.
נכון.
אז אם הצדיק מסתכל על עבודת הבינוני, מה הוא רואה שם? עבודה שהיא לא?
כשהצדיק מסתכל על הבינוני.
כן.
הוא רואה שזה לא כל
זה אמיתי. עבודת הבינוני מנקודת המבט של הצדיק היא לא עבודת אמת.
כשהצדיק מסתכל על האמת האבסולוטית.
הצדיק מסתכל...
הוא מסתכל בעיניים האבסולוטיות.
בעיניים שלו.
בעיניים שלו.
בעיניים שלו, הצדיקיות.
האמת האבסולוטית הוא רואה שהבינוני...
שהבינוני הוא לא אמיתי. נכון? כי יש אצלו up and down.
יש לו נפילות, נו.
יש לו נפילות. אז אם זה לא יציב. שפת האמת תיקון לעד, אם זה לא תיקון לעד, אז זה לא אמיתי.
כולם שכולם אומרים פה לא אמיתיים, אז גם יש כאלה שהם אבסולוטים כאלה כל הזמן למעלה.
אז זה משנה. נניח שאין. נניח שיש אחד בדרה.
זה העובדה.
אחד בדרה.
זה כבר האמת.
אתמול דרך אגב ראיתי, שמחתי מאוד לראות את הביטוי אחד בדרה. היה בזה, יש איזה קבוצה של תלמידי חכמים בירושלים, שנקראת בשם עדת המתמידים. זה חבר'ה שלומדים תורה והתמדה עצומה. כן, אני לא יודע אם הם חסידים, כנראה לא. אבל קוראים מתמידים בשם עדת המתמידים. זה קבוצה של גאונים גדולים, כן, חזקים מאוד בתורה. ולפני כמה שנים, ראש עדת המתמידים, שרתי את שמו, ציטטו בשמו, כאילו הוא אמר איזה כמה דברים לא כל כך מחמיאים על הרבי מלובביץ' בעניין של כל מיני עניינים של הנהגות, של חב"ד וכו'. אני לא יודע מה קרה עכשיו, אבל התפרסם רעיון איתו בעיתון כפר חב"ד. כפר חב"ד הוא בא להתראיין והוא אמר שזה הכל שטויות במיץ עגבניות, שהרבי היה חד בדרה מבחינת גדלותו בתורה, וחד בהרבה דרה מבחינת גדלותו בכמה וכמה עניינים אחרים שהוא מפרט שם. כן, והוא מפליג שם בשביל, הוא אומר, מי בכלל יכול לאחוז בשולי הגלימה של הרבי? מי אני שיגיד עליו משהו בכלל? ככה הוא אומר שם ברעיון הזה, שכביכול הוא קצת מבהיר את מה שאמרו בשמו, הרביטוי הזה חד בדרה, זה מה שהוא אמר על הרבי. הוא אומר, חד בדרה, זה פה, אז אני חושב שזה חד בדרה. כן? בסדר. אבל אנחנו מדברים פה על השאלה העקרונית. כן, כמו שהיום למדנו סוגיה, מה הדינה של ספינה מחרס? מקבלת תאומה או לא מקבלת תאומה? אם זה תראה לי ספינה מחרת. איפה יש ספינה כזו? מתי שמענו שזה ספינות מחרת? או הנה, זה שי שאל, אתה לא היחידי שאל. שאלו כמה שאלו את השאלה הזאת.
זה זכורית מאלה.
כן, זה זכורית, זה לא חרת. בסיס, כן, זה הכל עושים לזה. אני אמרתי, מה זה משנה? יש מחרת, הגמרא מדברת על זה. זה המקרה, גם לך עניתי בזדמנות קודמת, ברוח זאת. לא כל דבר צריך להיות, מחר בבוקר אני חייב להתקל במקרה כזה. לימוד תורה זה עיוני, זה לא חייב להיות זה. יש דברים שהם מעשים, איך מניחים תפילין. בגלל זה היא כבר לא נוסעת.
דרך אגב, זמן תשובה.
מה?
קבל דומה או לא קבל דומה?
מה?
קבל דומה, לא?
זה מחלוקת שם, אבל היא לא מקבל. תלו, היא הביא את הנקה מאוחנני. הרי היית, וכשתחלנו את הקטע הזה, לא? ביום שני. כן, שאלה אם אתה מסתכל לפי חנניה או לפי תנא קמא שם. אתה מסתכל על פסוק במשלי שאומר דרך ספינה, דרך אונייה בלב ים, או אם היא מתעטלת מלא וריקן, כשהיא לא מתעלב לריקן, אז היא לא מקבלת. כן, מקבלת. טוב, בקיצור, זה לא צריך לעניינו עוד פעם. אבל בכל מקרה, מה שמשתלשל עכשיו מהשאלה, נניח שאנחנו באמת שואלים, רגע, עבודת הבינוני היא עבודה אמיתית? מה שמשתלשל מעניין הזה, זה שאלה הרבה יותר חזקה, האם אנחנו בכלל מסוגלים להבחין ולהגיד על משהו שהוא אמיתי? כי אם אנחנו אומרים שהאמת האבסולוטית היא רק אחת, היא הקדוש ברוך הוא אמת וחותמו אמת, אז אם אנחנו רוצים להגיד על משהו שהוא אמת אבסולוטית, זאת אומרת שאנחנו חייבים להעלות עצמנו לדרגה של הקדוש ברוך הוא, מי יכול להגיד דבר כזה? זאת אומרת, יכול להיות שאנחנו נמצאים פה בבעיה הרבה יותר חמורה, שגם אם אנחנו מסתכלים בעיניים לאמת אבסולוטית, אנחנו לא יודעים שהיא אמת אבסולוטית. והפן השני של העניין הזה, שאפשר להתכנס, להסתכל בעיניים לאמת יחסית, והיא נראית לנו אמת אבסולוטית, מכיוון שככה אנחנו תופסים אותה. אבל היא לא כזאת בראייה של האמת האבסולוטית, האבסולוטית באמת, בראייתו של הקדוש ברוך הוא. הרמב״ם אגב מתייחס לעניין הזה, הרמב״ם מתייחס לעניין הזה כבר ממש בהתחלה של ספר של היד החזקה, כן? בהלכות יסודי התורה. הוא אומר שמה שהאמת היחידה זה הקדוש ברוך הוא. אנחנו אומרים שהשם האמת וחותמו אמת, והכוונה שהאמת האבסולוטית זה הקדוש ברוך הוא. למה? מכיוון שהוא אף פעם לא משתנה. וזה מתחבר עם העיקרון שראינו מקודם, שפת אמת יקון לעד. זאת אומרת, דבר שהוא אמיתי חייב להיות קבוע. הוא לא יכול להשתנות. כן? אני, כשראיתי את זה, היה שער עבר לי בראש, ככה, ממש מוזכר, אני יכול להגיד מאיפה צץ לי הרעיון הזה. לא, לפני די הרבה שנים. היה פה סדרת שיעורים שנשנה פה בבית חבד ברענן, זה היה הרב ערד, אפרופו, מלך, זה היה הרב ערד, זה היה אחד אחר, אבל דומה לו. הוא דיבר על יחסים בין איש ואשתו לאור ספר התניא. קרא, אתה שואל את עצמך, איפה יש פה עניין של איש ואשתו לספר התניא? מה זה שייך פה? זה הכל עבודת השם, בינוני, מה שייך פה איש ואשתו? אז הוא מצא, הוא לא היחידי, שהוא לא פרץ פה את הדרך, היו הרבה לפניו, שמצאו הנחיות מעשיות בספר התניא לגבי הנושא של עניינים שבין בעל ואישה. ולמשל, מה זה אהבה בתענוגים? כן, ההבדל בין אהבה רבה לאהבת עולם, אני זוכר את השיעור הזה, זה נחרט בזיכרוני, איך הוא לקח את ההבדלים בין אהבה רבה לאהבת עולם והוריד אותם למישור של בין גבר לאישה, בין איש לאשתו. אז לאור המטען הזה, אז שהגעתי לפה לעניין הזה, אמרתי, רגע, אם יש את העניין של זיהוי של אמת, אז אפשר להפעיל אותם קריטריונים על נושא של זיהוי אהבת אמת. הרי איך אמרו חז"ל, מה זה אהבת אמת? אהבה שאינה תלויה בדבר.
היא אבסולוטית כל הזמן.
היא אבסולוטית, בדיוק, היא לא משתנה.
איך זה מגיע לשם?
נכון, אפשר לעשות פה את החיבור הזה. כן, אני לא ראיתי את זה בפנים. אני אומר את זה, זה אחריותי בלבד. אבל נראה לי שאפשר למצוא פה סימוכים לעניין הזה. כן? איזו היא אהבה שאינה תלויה בדבר. זה אהבת אמת. כן? והדוגמה לעניין הזה...
דוד
ויונתן. כן? דווקא שזה לא דוגמה מגבר ואישה. אבל זה סוג של אהבת אמת בגלל שהיא לא השתנתה. כן? עד הסוף. היא לא תלויה בדבר. איזושהי אהבה שהיא כן תלויה בדבר, זה אהבת אמנון ותמר. אז למה אהבת אמת היא אהבה שאין תלויה בדבר? כי זה מראה שהיא אמיתית. אם היא הולכת לפי מצבי רוח, כשהאישה מתנהגת יפה, אז אני אוהב אותה. כשהיא לא מתנהגת יפה, אני מפסיק לאהוב אותה. זה לא נראה כל כך אהבה. אז זה לא בשבילך. כן, צריך למדר פה איפה. לא, היא אומרת, מתי תשמיע לי את הקטע הזה? ואיזה קטע, אני אשמע את הקטע, את הדבר הזה, כל מיני הקשרים כאלה ואחרים. אפילו מבעלך, אה?
אפילו.
אבל אני חושב שזה לאמיתה של תורה, להגיד את זה גם בעניין הזה. בכל מקרה, זה היה כמובן מאמר מוסגר, אבל אם אנחנו מדברים באמת על דברים שהם אמיתיים, אז זה דברים שהם לא עלה מדף, זה לא שזה עלה ויורד, בא ומה, כן, איך שזה בא לו. כן? אז אם באמת אנחנו מסתכלים אצל הבינון, אז אומרים, רגע, יש לו דבקות, ופתאום הדבקות הזאת נעלמת, אז אולי זה לא אמיתי. האם באמת זה ככה? וכאן הוא ממשיך ואומר, חבר'ה, זה לא כמו שאמרתי בהתחלה. אמרתי, כן, ככה, עכשיו זה ככה. כן, אומר, אף על פי כן, מה?
עכשיו זה
היציאה
שלך.
עכשיו זה היציאה.
אבל אפשר לקראת את זה לחמת. בטח. שזה הרבה לקב' עם ישראל, זו הרבה אמיתית.
נכון.
אני חשבתי על זה עכשיו עכשיו.
הקדוש ברוך הוא כשעם ישראל לא טוב במקום הוא כועס, אז הוא כועס.
לא, זה כנראה לא. זה כנראה לא.
זכרתי לחסד נעורייך.
עד הסוף.
אהבת תלולותייך.
אבל הוא לא...
בכל זאת הוא כועס.
לא, כנראה שלא
שם כועס.
אבל הוא לא עובר לאישה אחרת.
לא. אין...
זה אומר הנביא.
והוא גם הוציא את ה...
הפטרת נחמות.
הבריתי.
נחמות שיש בנבואות הנביא, בשבע לנחם, אתה צודק 100% בהקשר הזה, זה שהקדוש ברוך הוא אומר, כן, כועס וזה הכל, אבל אף פעם לא עובר למישהו אחר. לא החליט אותנו אף פעם במישהו אחר. זאת אומרת, זה הכל מצב זמני. נכון, יש פירוד, יש גלות, יש הכל, אבל זה רק שאלה של זמן, עד ש... כנסת ישראל תחזור לביתה. זה אבטיח, אבל לא גירושין. גלות זה ודאי שזה עזיבה, אבל זה לא גירושין, זה מעבר למישהו אחר. זה לא מעבר, לא שהקדוש ברוך הוא בחר לו אישה אחרת. אגב, יש איזה קטע בנבואת ישעיהו, שהוא קטע מדהים לפי חלק מהמפרשים, שבו כשעם ישראל רוצה ללמד סנגוריה על עצמו, הוא אומר לקדוש ברוך הוא, היית צריך לנסות איזה אישה אחרת פעם. היית רואה את ההבדלים. עם ישראל כאילו מסנגר על עצמו, הוא אומר, זה שאף פעם לא החלפת אותנו, זה לרעתנו. אין לך קריטריון להשוואה. היית מנסה מישהי אחרת, היית ישר חוזר אלינו במהירות. כן? בטילים, מה שנקרא. כן, מאוד מעניין, כי הנביא אומר את זה. הנביא מלמד סנגוריה על עם ישראל בטיעון הזה.
זה מישהו שמודע לזה שהוא לא יודע, לא רואה את האמת האבסולוטית מול פניו?
זה ברור, זה הכל במשל. אבל כנסת ישראל היא לא אמת אבסולוטית, היא מלמד סנגוריה על עצמה. זה מה שהנביא כל הזמן עושה. אז זה גם דרך כזאת מאוד מקורית של לימוד סנגוריה. כן, צריך לומר, לא כל המפרשים מקבלים את זה, אבל חלק מהמפרשים הקלאסיים, פירוש כזה מאוד חדשני, אבל מקבלים את זה, כן.
מודד את העם יותר מאשר...
אז תראו, בכל מקרה, אומר פה בעל התניא, ואף על פי כן. אז אם מתחיל המשפט ואף על פי כן, סימן שזה בא קצת לשלול את מה שאמרנו מקודם, אף על פי כן. ופה יש איזה ביטוי, שכשחושבים עליו זה מה שנקרא איזה אוקסימורון. כן, זה מין דבר שסותר את עצמו. זה מין אה ובי, כאילו דבר שלא יכול להיות. והביטוי הזה מופיע פה במשפט הבא, שאומר פה בעל אדם, ואף על פי כן, כן, לגבי מידת הבינונים, נקראת עבודת תמה באמת לאמיתו שלהם, איש איש כפי מדרגתו במידת הבינונים. כן, הביטוי הזה, אמת לאמיתו שלהם, זה ביטוי שהוא לכאורה פרדוקסלי. כי אם זה אמת לאמיתו, אז זה לא יכול להיות רק שלהם. אם זה של מישהו, אז זה סובייקטיבי. ואם זה שלהם, אז איך זה יכול להיות אמת לאמיתו? ופה, בתוך הפרדוקס הזה, למעשה תמונה התשובה.
מה זאת אומרת?
שיש...
הוא עושה מישה אחת כזאת שהוא אומר ששם זה באמת אמת, והוא מפריד אותה מהאמת האמיתית?
נגיד את זה.
הוא נותן לך את ההרגשה כאילו...
נגיד את זה בצורה אחרת, מכיוון שאתה כבר מעלה את זה, אני אגיד את זה כבר, מה שנקרא, בשורה התחתונה, בדיוק, כי אין פה שורה התחתונה, אבל מסקנה שיגיע אליה לקראת סוף הפרק, באמת, דברים מופלאים ביותר, יש פה פרק, כל פרק, לא זה, במוחש. הוא אומר למעשה, שאמת זה למעשה סולם אינסופי, שמתחיל למעלה, באמת אבסולוטית, ויורד למטה, 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 וכל שלב בסולם הזה זה גם אמת, אבל יחסית.
כל אחד במדרגה שלו.
בדיוק. כל אחד במדרגה שלו.
ובמני יכול לראות באמת...
ובשביל המדרגה שלו, איפה שהוא נמצא,
זה
אמת. אבל מה קורה פה דבר נפלא? זה חזק מאוד. אומר, אם בן אדם מטפס בסולם, מה קורה לו? הוא רואה אחורה. הוא רואה מה שהיה לפני חפני רגע, היה אמת, הפך להיות ללא אמת. הוא לא שזה נהיה אמת אבסולוטית אחרת, זה נהיה שקר.
הוא היה אמת בדרגאי.
לא,
כן, אבל עכשיו הוא כבר למעלה.
עכשיו הוא בשביל בדרגאי הזאת.
לא, אז עכשיו האמת היחסית שלו זה במדרגה שבה הוא נמצא עכשיו.
אבל הוא מבין שהוא יעלה מדרגה נוספת, הוא יראה גם את זה, כי מה שהוא נמצא עכשיו...
גם זה נכון, זה לא משנה. זה תהליך שקורה כל הזמן. אבל אם אתה מצלם את המצב ברגע מסוים, הוא מסתכל למה, הוא רואה, זה גורניש.
אבל זו חושב שהאמת היא יחסית, ולא רק למעלה, למעלה בסוף בטופ, שהיא אינסופית.
רק שם, האמת האבסולוטית.
זה שם, הקדוש ברוך
הוא. נכון מאוד, בדיוק.
בכל זאת, בכל מדרגה.
בדיוק.
יש לך את הכיף הזה שאתה באמת.
הוא מרגיש את השלמות שלו.
נכון.
הוא לא מרגיש איזה חסר שיש לו.
נכון מאוד, אבל הוא... אבל אם הוא כן עם עצמו, והרי כל אחד, איזה מדרגה שהוא לא יהיה, מסתכל, יכול מסוגל להסתכל למטה? נניח שהוא היה שם כמה דקות לפני כן? אז הוא מסתכל למטה והוא רואה את מה שהוא בעצמו היה יום, יומיים, שנה, שנתיים לפני כן. מה הוא רואה? זה לא אמת.
אז יש לי תשובה בשבילך גם לזה?
אין, זה לא שאלה. אין פה מה לתת תשובה. אני רוצה
להגיד לך
על
זה. כן. כי כשבן אדם שהוא מטפס למעלה, אז אולי בחיי הרגע הגשמים האלה, אז הוא אומר, וואי, מה הפתעתי? תראה באיזה דרגה, אני יכלתי להיות בדרגה כמו לפני 30 שנה. תראה, הפתעתי את כל זה עכשיו, אבל לעומת חיי הנצח זה כלום.
לא, פה לא מדובר בחשבון של שכר ועונש.
לא, לא שכר ועונש.
הוא אומר מדרגה שלו.
הוא אומר שהוא עבר מדרגה.
וואלה?
וואלה. והוא אומר, תראה, הייתי שם במדרגה למטה, חשבתי שאני מאז סופר דופר מושלם.
כן.
ותראה מה הפסדתי, מה זה כל החיים, הפסדתי עם החיים.
אז מה, אז בסדר, אז מה?
אז אני אומר, אז זה מחשבה גשמית, לעומת חיי הנצח. אז זה כלום, אז הוא בטיפוס שלו, הוא
יגיע
סופו של דבר,
כן, עוד פעם אני אומר, פה לא מדובר, ודאי שבן אדם שמסתכל למטה, אנחנו לא מסתכלים כרגע מנקודת המבט של התסכול שלו. לא מדובר כאן על התסכול או על איזה שהן הרגשות.
אז למה יש לו לחשוב על זה?
מה?
אז למה צריך לחשוב על זה?
עניין של בדיקה עצמית, לדעת איפה אתה נמצא. ואדם כל הזמן הרי צריך להתקדם.
זה אומר,
וואלה,
חבל, למה לא
ידעתי? זה לא מתסכל,
זה בדיוק העניין.
אתה יכול כל הזמן לעלות, אל תחשוב שמחר
זה נגמר. לא רק זה, יותר מזה, מה שלמדנו, זה שהאדם לעמל יולד, הכוונה היא שבן אדם כל הזמן מטפס. לא משנה לאיפה הוא יגיע, הוא יודע שהוא לעולם לא יכול לעצור. סיפרתי לכם בפעם הקודמת את אותו מכתם מידידי במרכאות חיים שפירה, והרון שלא להכניס אותו פה מדי פעם, כן? שבא ואמר, סיפרת לכם שהדבר שהוא מאוד התפעל בשבוע הספר הקודם זה מהספר 13 עלי השושנה של הרב שטיינזל, כן? סיפרת, אין לבעיה, נספר את זה עוד פעם, למי שאולי לא שמע, זה שהוא כך התפעל מזה, למה? כי הוא אומר, אני מצאתי שם דבר מדהים, יש שם הרבה דברים מדהימים, אבל כנראה לא הבין אותם, כן, זה ספר קבלי, לא יודע איך הוא מסוגל להבין מה כתוב שם. אבל אחד הדברים שדיברו אליו מאוד, הרעיון שברגע שבן אדם מגיע לסיטואציה שהוא חושב שהוא יושב, הגיע ונח על זרי הדפנה, זה הנפילה הכי גדולה שיכולה להיות. ככה אומר שם, מוכיח כמובן מכל מיני זה, ואדם אומר, או, עכשיו, ברוך השם, הגעתי עד הלום. איך אומר רש"י, ביקש יעקב לשב בשלווה, קפץ עליו רוגזו של יוסף. מה אתה יושב? מישהו שלך לשבת בשלווה? מה? אתה חושב שבאת פה לשבת בשלווה? טוב, מישהו לעבוד. במדרגתם.
אבל לא עליך המלאכה לגמור, נכון?
נכון, בדיוק ככה. אבל עוד פעם. צריך פה לא לבלבל את עצמנו מרוב מכתמים. יש פה דבר מאוד מאוד פשוט. יש כאן מצב שבו בן אדם כל הזמן מסוגל להשתפר. אגב, זה נכון לא לצדיקים, לא רק לצדיקים ולא לבינוניים ולא לשום דבר, נכון לכל בן אדם. האדם מסתכל על עצמו היום, מסתכל על עצמו איך הוא היה לפני שנה. רצוי מאוד שהוא יהיה בסיטואציה שהוא מסוגל להגיד, אז הייתי ככה, היום אני ככה. ברוך השם, קדמתי. עוד פעם, אני לא יכול שלא להזכיר את מה שאני תמיד מצטט בשמו של הרב דסלר, בצל, מכתב מאליהו, שאומר, מתרגם פה את מה שאומר בעל התניא לעקרונות מעשיים, הוא אומר שלמעשה עבודת הקודש אצל כל בן אדם זה כל הזמן לדחוף למעלה את נקודת הבחירה שלו. כבר דיברנו על זה 50 פעם, על נקודת הבחירה, כן, אז לא נחזור על קיים זה עוד פעם, אבל מה זה עבודה? הוא דוחף כל הזמן את נקודת הבחירה. מה זה אומר? זה האמת שלו. האמת שלו ברגע מסוים הייתה, שאם יש לו איזו פגישה חשובה מהעבודה, אז הוא לא חייב להתפלל ממך בציבור. מה, זה לא חשוב. זו הייתה האמת שלו, באותו רגע. ואז הוא הלך, למד קצת תניה, למד קצת מסילת ישרים, למד קצת מוסר, פה, שם, וזה אומר... אומר לו, אתה בשביל סלנטר, תגיד לי, אם אתה אומר שבזמן שהולכים להתפלל, אז מתפללים, אבל אם יש לך פגישה בעבודה, אתה הולך להתפלל בניין. זאת אומרת, מה עשית פה? אתה קבעת פה למעשה את המחיר של כל תפילות המנחה שהתפללת בציבור מאז שנולדת עד שתמות. נתת להם תג מחיר. זה, התפילות מנחה שלי לא שוות פגישה בעבודה. אין בעיה. תעלה למעלה, יראו לך את כל התפילות, אומר, תגיד, תראו, אני אף פעם לא פספסתי תפילת מנחה, פה ושם. הוא אומר, כן, רבי, נכון, אבל אתה נתת מחיר לכל התפילות שלך. אתה בעצמך קבעת שזה לא שווה לפגישה בעבודה. זה מה שגם אנחנו נחשיב בשבילך.
זה משנה דין וחשבון.
דין וחשבון, נכון מאוד, זה הגאון מווילנה אומר. כן, אתה יודע, דין וחשבון. כן, מה שבאים בחשבון עם בן אדם זה דין, זה העבירות שהוא עשה, והחשבון זה כל המצוות שהוא יכול היה לעשות ולא עשה. כן, זה מה שמפרש הגאון מווילנה, הדין והחשבון. מה? שי, נתראות, אתה צריך ללכת לזה. טוב, זה השי. אוקיי, 3 דקות, בסדר, הגיע. זאת אומרת, הרעיון פה אומר שאם אתה היית היום, שנה שעברה, היית מצב, כן, באמת עשית פעם אחת איזה, ועכשיו אתה מגיע למצב שבו אתה מסתכל, איך יכולתי להעדיף פגישה בעבודה על מנחה בציבור? אתה לא מבין את זה בכלל. אז בזה אתה משיג שני דברים. קודם כל, אתה רואה שהתקדמת. זה כבר לא אותו בן אדם. דבר שני, בזה אתה מציל את כל התפילות מין שלך מפה, מהעבר ומהעתיד. עכשיו מסתכלים בידים של מעלה, אומרים, נכון. היה שלב מסוים שזה היה התמחור שלו. אבל הוא שינה את התמחור. אז די, רואים, הרי מה זה חוזר בתשובה? ואחד שפעם נפל על נקודה מסוימת, הפעם השנייה שהוא עמד באותו ניסיון, הוא עמד בו. ואז כל הפעמים הקודמות שהוא נפל, זה הופך לו
זכויות.
או לפחות כשגגות. הוא עושה את זה מהירה. נניח אפילו כזכויות. וזה בן אדם לוקח את כל הנפילות הקודמות וצובע אותן בצבע של זהב. כן? על ידי מה? הוא דחף את נקודת הבחירה שלו למעלה. אז אם הוא מסתכל מאיפה שהוא נמצא עכשיו על איפה שהוא היה, הוא רואה את ההתקדמות. הוא רואה שהוא עשה כברת דרך. זה מה שאומר הרב דסלר. כל הזמן בן אדם צריך לדחוף את עצמו כלפי מעלה. וילך, ניצבים, וילך. כאן שתי הפרשות האלה סמוכות אומרים, דורשי רשומות, אין דבר כזה ניצבים, יש רק וילך. בן אדם כל הזמן צריך ללכת. מי שניצב במקום, זה נסיגה אחורנית. בדיוק, זה נסיגה אחורנית. כן, כל הזמן צריך להתקדם. להתקדם, לדחוף, כל הזמן לדחוף, כל כיוון אפשרי, להוסיף כל הזמן. לכן העצה הייעוצה, כן, לא נעריך בזה יותר מדי, אבל העצה הייעוצה, נניח בעבודת התשובה, תמיד נקלעים לסיטואציה הזו שמגיעים לימים נוראים, אנחנו השבת מברכים חודש אלול, זה כבר מרפיק קצת. כן, אלול, אלול, האנשים יושבים אלול, אפילו רעדה. תרחזת אותם, היום אנחנו דור חלש. אלו, אלו, סוואט, תשווה, אלו, אוגוסט, ספטמבר, את הכל בנשימה אחת. אלו, משנה. כן, אנחנו מברכים חודש אלו, וואה. אנחנו כבר חושבים על כל הימים הנוראים. אז תמיד עולה השאלה, בסדר, תשובה, תשובה, ככה מבלבלים את המוח על התשובה, זה חודש התשובה, בסרט ימי תשובה, וימי התשובה, ותשובה. איך עושים את זה? מה אתה מבלבלים את המוח ככה בעל תשובה? איך עושים את התשובה הזאת? כן, יש גרעות נשגבים על בעלי תשובה, שזה, צדיקים גמורים שלא עומדים, תשובה מאהבה, ותשובה מהירה, וכל מיני דרשות מפה ועד הערך. הלו, איפה תכלס? אני מחר בוקר, כאן בבוקר, אני מחליט בבונו שלום, אני רוצה לחזור לתשובה. ככה, בדברים יפים שמעתי על העניין, נכון? איך אני לא ארצה? רוצה לחזור לתשובה, איך אני עושה את זה? איך עושים את זה? הלכה למעשה, כאילו בצורה הכי פרקטית שאפשרי. התשובה, איך עושים תשובה? אתה מחליט החלטה להתקדם. לוקח איזשהו עניין, פשוט אומר, אני פה, עד עכשיו עשיתי ככה, אני עכשיו הולך להוסיף. דוחף אותו קצת הלאה. באדם אומר, אדה, הביתי אומר ברכות הנהנין, בטח, מברך, ברכה ראשונה, ברכה אחרונה, לפני כן. אבל לפעמים, תוך כדי כך שאני אומר ברכת המזון, או בורא נפשות, או ברכה אחת מהן שלוש, כדי להיות יעיל יותר בזמן, אני גם קצת מסדר את הכלים על השולחן. אין ככה, עורז את הדברים. חז"ל אמרו שכשמישהו אומר ברכות הנהנין, צריך להיות מרוכז לגמרי, בברכה, אתה רוצה לעשות משהו? חכה דקה, עושה את זה אחר כך. אדם עומד בחודש אלול, הרי אני מקבל על עצמי, שמהיום ואילך, בעזרת השם, בלי נדר, כל פעם שאני ברך ברכות הנהנין, הידיים אצלי ככה, לא נוגע בכלום, מתרכז בברכה. זה בעל תשובה. עשה ככה, הוא כבר בעל תשובה. זה נקרא בעל תשובה. לא, אף אחד לא יודע, מי יודע משקלם של מצוות, אבל זה בעל תשובה, הוא דחף את עצמו קדימה, באיזשהו עניין. כל אחד עם העניינים שלו, כן. אבל כל אחד יכול לדחוף את עצמו באיזשהו עניין, ובעוד איזה עניין, קצת מפה וקצת משם, זאת עבודת התשובה. הכי פרקטי שיכול להיות. זה לא עקרונות נשגבים. הכי פרקטי שיכול להיות, וזה מה שנקרא האמת היחסית של כל אחד, שהיא שלב חשוב בדרך לדרך האינסופית אל האמת האבסולוטית. ונכון שאנחנו יודעים שאף פעם לא נגיע לאמת האבסולוטית, ובעצם עובדה שאנחנו משתדלים להגיע לשם, זה עבודת האדם עלי אדמה. ולכן למרות שבעמוד הקודם הוא אמר שלגבי מדרגת הצדיקים עובדי השם באמת לאמיתו, אין בחינת אהבה זו נקרא בשם עבודת אמת כלל, ואני עושה פה קפיצה, ואף על פי כן, לגבי מדרגת הבינונים, נקראת עבודה תמה באמת לאמיתו שלהם, איש איש כפי מדרגתו במדרגת הבינונים. בינונים זה אין סוף מדרגות.
מה ההבדל בין המצב הראשון למצב השני? פה הוא
בהשוואה לצדיקים,
הוא קורא לזה עבודת אמת. וביחס כשהוא
מתחיל לדבר על אף על פי כן, הוא קורא לזה עבודת תמה. עבודת תמה, כן.
זה לא עבודת אמת, זה עבודת תמה, והכל אחד בשלב שלו, יש לו את
התום
שלו.
זה התום שלו, כן? זה התמה באמת לאמיתו. מה? כן, אמת לאמיתו, אבל שלו.
בשלב הזה.
הוא אומר, אמת לאמיתו שלו. האמת לאמיתו שלהם, שלהם.
יש
לי מדרגתו. יש לי מדרגתו, כן. זאת אומרת...
לא זה נראה אמת, אבל...
עכשיו, רק לסיום צריך לומר פה מילה אחת. זה לא שייך לתניא. אבל זה רק כדי למנוע אי הבנות. יש איזה... מן הסתם כל אחד נפגש בזה מדי פעם. כשמדברים לפעמים על כל מיני עניינים, על כל מיני ויכוחים בענייני דיונים, בענייני אמונה כאלה ואחרים, אז תמיד תמצא את אותו אחד שאומר, רגע, זאת האמת שלי, איש באמון אתה יחיה, זאת האמת שלי, מה אתה רוצה? לי את האמת שלי, לך את האמת שלך. צריך להבין, זה הבל ורעות רוח. כדי להיכנס למדרגה של האמיתיות האלה, אתה צריך להיות קודם כל בינון. צריך להיכנס לגדר של הבינו, שם יש לנו מרחב תמרון רציני. אין איזה אמת שלא, אתה צריך להיות בדרך העולה בית קל. אם אתה נמצא בעולם השקר, אתה לא יכול להגיד זאת האמת שלי. זה רק לברוח מאחריות. זה בריחה מאחריות, זה פתרון שונו. זה שקר. זה אלמא דשיקרא. אז הביטוי, הסלוגן הזה, זאת האמת שלי, או כל אחד והאמת שלו, או איש באמונתו יחיה, זה קשקוש מחבוש, אין בדבר הזה כלום. זה שכתוב שאיש באמונתו יחיה, מתכוונים שם למשהו אחר לגמרי. זה ממש לעקור את המקרא מדי פשוטו. כן? אז צריך להיזהר, לא להכניס פה את התובנות האלה בתוך מה שאומר פה התניא. כן? זה לא שהוא באמת אומר כאן, כל אחד זה הכוונה, מי שנמצא במדרגות הצדיקים, בדרך, נמצא כבר בבינוני, בתוך ה... קומה הזאת של הבינוני, יש הרבה מאוד שלבים, שם באמת כל אחד מהם עם האמת לאמיתו שלהם.
אבל גם כמישהו שחי בעולם
השקר,
הוא זה
האמת
שלו.
מה?
זה לא אמת,
זה לא אמת.
זה לא אמת לאמיתה, אבל זאת האמת שלו.
זה לא אמת.
זה
בדיוק העניין.
זה שקר.
זה האמת שקרית. בתוך הג'יפה, הוא זה האמת שלו.
אבל זה שקר מוחלט.
בסדר, אבל מי שמסתכל על זה מבחוץ.
ברור.
ואם אנחנו רוצים לעזור לו, אז מה צריך לעשות? להוציא אותו מהג'יפה, לחוז אותו מציפיות ראשו, למשוך אותו משם. מה? כן. התופעה...
זה לא אמת יחסית, זה שקר מוחלט. הוא עוד לא הגיע לדרגה של האמת היחסית אפילו.
בזמנו שראינו את אורי זוהר. כן, בשנים הראשונות, אחרי שהוא חזר בתשובה. כן, אז הוא אומר שהוא מסתכל בפרספקטיבה אחרונית, הוא אומר, בונה, אני לא מבין. איך האמת לא תפחה לי בראש? לא מבין, חייתי כל כך הרבה שנים בשקר הזה, הרי זה לא חוכמה גדולה, אני חושב שהוא מסתכל, אחורני, זה יכול להגיד.
הוא אז יכול להגיד.
אבל הוא חי הרבה שנים בתוך הדבר הזה, היום הוא תלמיד חכם עצום. כן, הוא מלמד רבנים גדולים, נותן שיעורי תורה, זה משהו מדהים. כן, זו דוגמה, הרב פרץ, פרשליטה. אז עוד פעם הוא בא ומביא את העניין, הוא אומר, תסתכלו על אורי זוהר. איזה מהפך יכול בן אדם לעבור? לא רק שהוא חזר בתשובה, איזה תלמיד חכם גדול הוא נהיה. הוא נותן שיעורים, הוא אומר, שיעורי עומק, צריך להיות רב גדול בשביל להבין אותו. הרב פרץ כל הזמן חוזר על זה. אומר, איך בן אדם יכול להעלות את עצמו במו ידיו במדרגות עצומות, הוא רק צריך לרצות.
מה היה רבי עקיבא עד גיל 40, תגיד לי?
מה
היה רבי עקיבא עד גיל 40?
כן, רבי עקיבא זה דמות, נקרא לזה... רבי עקיבא. רבי עקיבא זה רבי עקיבא.
רבי עקיבא, נכון, זה מיסטים.
זה לא דמויות.
לא?
בונה, אני אגיד לך. אני אגיד לך דבר אחד, אתה יודע מה יפל? הכל נכון. גם רבי עקיבא, גם מזלקי, גם רות המוביה, את הגיורת וכו'. הכל נכון, אבל זה דמויות שאין לנו יכולת אפילו לאחוז בשולי הגלימה שלנו. אנחנו לא מבינים בכלל דבר רבי עקיבא. שום מושג. זה הכל רק ציורים פרימיטיביים שאנחנו מציירים לעצמנו בדמיונותינו המאוד מוגבלים וחושבים על רבי עקיבא בתור איך שהם חושבים עליו. האמת היא שזה פשוט בלתי אפשרי להבין מי היה רבי עקיבא. הרי הרמב״ם אומר שכל תנא או המורה שמוזכר בשמו זה אחד שיכול היה במילה אחת להחיות מתים. כן, זאת אומרת, זה אנשים שהלכו בעולמות עליונים. זה לא אחד שאפשר לך להבין על מה אנחנו מדברים.
דור המדבר.
כן, דור המדבר, דוגמה מצוינת. או דוד המלך, או כן, דוד המלך שם בת שבע, כן, שם נפל קצת. בשר ודם.
אבל לפני זה,
בגיל 40. בגיל 40 כן, נכון, אני אומר, הכל נכון. אנחנו לא יודעים איך רבי עקיבא היה לפני גיל 40, אנחנו גם לא יודעים בדיוק מה היה גם אחר כך. אין לנו שום מושג, אני אומר. אפשר להבין את הרעיון בגדול, בפשטות, בצורה פרימיטיבית שלו. כן, אין לנו שום מושג מי היה הגאון לוילנה. אין לנו שום מושג בבעל התניא. כלום. שום מושג. גדלותו של בן אדם שכותב ספר כזה, אין לנו שום מושג במדרגתו של אדם כזה. אין לנו. לא, אין לנו.
אנחנו רואים כמה שזה.
אנחנו רואים זה.
מילה אחת כמה.
זה אבל...
לעמוד אחד
מאוד חלקי. זה מושג מאוד חלקי. זה באמת העניין. גם את רבי עקיבא אנחנו לומדים. אנחנו במקרה עכשיו במסכת שבת, לומדים פרק שנקרא אמר רבי עקיבא. פרק אמר רבי עקיבא. פרק אמר רבי עקיבא. אתה לומד מה רבי עקיבא אומר. אבל להשיג את גודל דמותו, אנחנו לא מסוגלים, אפילו לא במקצת. לכן אני אומר, מה הערך של לדבר על אורי זוהר? זה דמות מוחשית. זה בן אדם שהיה בחוף מציצים. קצת מציצים. והנה, עכשיו אומרים עליו מה שאומרים עליו. זה מוחשי. לכן, זה משהו שהרבה יותר קל להתאפס בו. מאשר לדבר על כמו דמויות נוראות הוד, שבסדר, אפשר לדבר עליהן. אבל זה לעשות הגשמה של דמויות שאין לנו ולא יכולה להיות לנו. שום הבנה בגדלותם העצומה. אנשים שהיו מהלכים בעולמות עליונים, כמו שהם מהלכים בשבילי רענן. כן? ומדי פעם, ככה, הגמרא נותנת לזה ביטוי פה ושם, ההוא שקפץ לגן עדן, ההוא שדיבר עם אליהו הנביא, וההוא שנכנס לפרדס, כן, וההוא שגירש אותי לה, אמר לה, אני רוצה לדבר איתה עכשיו, כן, כל מיני כאלה סיפורים, כן, זה משהו שאי, כדאי מאוד שבמלוא הצניות באמת נתחיל להבין, שאין לו שום מושג, לא לדבר על אלה תנאים, המוראים, רמב״ם, כן, היה מסופר על הסיפור שהרבי זושה מהניפולי פעם אחת ביקש מהמגריד ממזריץ' שייתן לו לרגע אחד להרגיש את היראת שמיים שהייתה לרמבה. איך הוא ביקש? רבי זושה מהניפולי זה היה קצום בעצמו. כן? אז המגריד ככה אומר הסיפור. המגריד ממזריץ' התפלל עליו שבאמת לרגע אחד יהיה לו את היראת שמיים של הרמבה. באמת, הוא כמעט מת. הוא מת, הוא כמעט היה מת. והוא לא יכול היה להכיל אפילו רגע אחד את היראת שמיים של הרמב״ם. זה רבי זושה מהניפולי, שהוא בעצמו היה משהו שאנחנו לא מבינים. כן? אז אני אומר, ראשונים כמלאכים, אנחנו כבני אדם. הראשונים כבני אדם, אנחנו כחמורים. מי שחושב שהראשונים אפשר להשוות אותם לבני אדם, הוא חמור. כן? מי שמבין שהראשונים יהיו מלאכים, אז הוא בן אדם. כן? שהוא מתחיל לעשות לשפוט את כל הדמויות האלה במונחים של בני אדם, אז זה צער להגיד למסקנה, אבל הוא מסתכל על זה, זה תנועת מאוד חומרנית. חמור לא במובן של, של גנאי, של כללה חס וחלילה, זה שהוא מאוד חומרני. מאוד גשמי, רק הוא מסוגל להסתכל על, על כל הדמות האלה ולשפוט אותם במונחים של, שלנו, של היום יום. אז יהיה רצון באמת שנדע לאחוז בשולי הגלימה של כל, ומה שאנחנו לומדים, ומה שאנחנו לומדים פה, זה ודאי ודאי דבר חשוב מאוד, שיהיה לזכות לנו, ולכל עם ישראל, במהרה בימינו וביאת הגואל.